כתוב בספר אור החיים הקדוש, פרשת בלק, על הפסוק, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. אומר אור החיים הקדוש, שבלעם, הוא יודע שהוא רשע גדול. ולמרות זאת, הוא בשעת ההתעלות שלו, הוא אמר, אני רוצה לפחות בשעת הפטירה, למות מות ישרים. להיות כמו עם ישראל, לפחות בשעת הפטירה. אז הוא מוסיף שם אור החיים הקדוש דבר מרתק. הוא אומר, כאשר שמעתי מרשעים, אמרו לו את זה כנראה, שהם אמרו לו ככה, אם היינו יודעים שאנחנו נעשה תשובה ונמות, היינו עושים תשובה. אבל למה אנחנו לא עושים תשובה? כי אנחנו יודעים שאנחנו לא נחזיק מעמד. לא נצטרך להחזיק מעמד עם התשובה. לכן אנחנו גם לא עושים מראש. אבל הוא יודע שהיינו יודעים שברגע שהם עשו את התשובה אז הם יצאו מן העולם, הם היו עושים. הוא אומר, כן, מה שבלעם בעצם מבקש, תמות נפשי מות ישרים שפחות כשהוא ימת, שהוא יהיה ישר שנייה אחת לפני שהוא מת.
הם רוצים לעשות חיים לבדם. אבל אם הם יודעים שהם ימותו, לא אכפת להם לעשות תשובה.
כן.
זה הרעיון.
אוקיי. אתה אומר, הם רוצים להמשיך לחגוג. רק... בשנייה האחרונה הם רוצים להרוויח את שתי העולמות. כן. אבל אני רוצה בעצם לשאול שאלה, ששאלה באמת מעניינת. מה, האם זה נכון הדבר הזה? או שזה לא נכון? כלומר, רשע שעושה תשובה ואחר כך לא יחזיק מעמד. זה נכון שבגלל זה אדם צריך לא לעשות תשובה? או שנייה אחת, ואולי אחר כך יחזור, או לא, לפעמים זה לא אולי, לפעמים זה ודאי יחזור, בסדר. אבל באותו רגע הוא עשה תשובה. האם, כאילו, אור החיים הקדוש מצדיק את זה? או שהוא לא מצדיק, הוא רק בא להסביר איך זה היה אצל בלעם, מה התפיסה שלו, אבל באמת זה לא נכון לעשות ככה. אז אני רוצה לראות אתכם כמה וכמה שיטות בסוגיה המרתקת הזאת, ונתחיל, בוא נתחיל מהמחמירים, מהקשה אל הקל, כמו שאומרים. כתוב בספר חובות הלבבות, שהוא אומר כך, התשובה איננה יוצאת כי היא ממעשינו, ולא מדיבורנו, ולא מדברנו. אך אומר חובות הלבבות. כשספר ראשית חובה מצטט אותו, הוא אומר עוד יותר חריף, הוא אומר, אף על פי שתהיה ברצונו, זה לא מספיק. העיקר זה מעשה. מילים אחרות, חובת הלבבות בעצם אומר דבר כזה. כמו שאומרים היום, המבחן בסוף זה מבחן התוצאה. למעשה, שינית את ההתנהגות. אם שינית, זה תשובה. לא שינית, זה לא תשובה, למרות שאמרת ורצית והתכוונת ועשית את כל הדברים. זה לא נקרא תשובה. תכלס. צריך לבחון אותך תכלס. ואם אדם אחר כך חוזר וחוטא לפי חובות הלבבות באופן פשוט, מה יתברר? יתברר למפריע שהוא בכלל לא עשה תשובה. כי התשובה היא יוצאת ממעשינו ולא מדיבורנו. זה משפט חמור מאוד. מה אתה אומר?
דיבור תשובה, כתוב שאם אדם אומר...
לאישה, הרי את מקודשת לי על מעט שאני צדיק גמור, היא מקודשת שאומרת תשובה בדעתו. כן. אבל החובות הלבבות כנראה הסביר, שזה בתנאי שאחר כך גם נראה שהוא עשה תשובה. ואולי אם נראה אחר כך שהוא לא עשה תשובה, אז אולי לא.
לא.
אומר, זה לא יכול להיות.
אפילו אם הוא אחר כך רשע.
זה לא כתוב בגמרא.
זה לא כתוב, אבל הפרשנים...
הפרשנים קוראים, אבל היכולת שחובות הלבבות לא יסכים לזה. הוא יגיד, צריך להיות מוכח שהוא באמת עשה תשובה. ואם זה לא יוכח לו... תראו, הפרשנות הזאת שחובות הלבבות היא נורא מחמירה. למה? שהרי... כאילו, בן אדם עומד ביום כיפור, עושה תשובה, הכל. אחר כך, אם הוא מתישהו, אני אגיד ככה, השנה, אולי אפילו אחרי כמה שנים, אם הוא חזר לעשות עוד פעם את אותו חטא, סימן שהוא לא עשה תשובה. תשובה זה במעשה, בתכלס. חזרת לשם, כנראה אתה לא עשית תשובה. זה הדעה אולי הכי מחמירה, הכי... זה שבסוף מודדת את עולם התשובה שחור לבן. בעולם המעשה. שינית את המעשים שלך, עשית תשובה. לא שינית, לא עשית. בוא נלך לאט לאט אחורה. פחות מזה, זה דבריהם של הרס"ג בעל אמונות ודעות והמאירי בחיבור התשובה. הם אומרים, מה פתאום? אם אדם ביום כיפור עושה תשובה גמורה, ובעת התשובה גומר בליבו לעזוב דרכו הרעה, תכלית עזיבה. הוא עשה תשובה שלמה. אחר כך יכריחהו יצרו לשוב לחטא, הועילה תשובתו. תשובתו תשובה בעת העשותה, כשהוא עשה אותה. והועילה על החטאים הקודמים. הוא חזר אבל אחר כך לחטוא. בסדר, נטמע מחדש. אז זה לא אומר שהתשובה שלו לא תשובה. כמו שגם יש משמעות כזאת מדברי בעל ספר לחם משנה ברמב״ם. הרמב״ם אומר, כידוע, שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. אומר הלחם משנה, הכוונה, לא שעד 120 הוא לא חוטא, אלא הכוונה, באותו רגע, במציאות שנמצא באותו רגע, אם זה היה מזדמן לפניו החטא, הוא לא היה עושה. יכול להיות שאחר כך הוא יידרדר ויפול לאיזה מקומות, שבסוף הוא כן יחטא. אז לפי דבריהם, אם אדם עושה תשובה שלמה, עד אז תשובה, אחר כך נפל, בסדר, נפל אחר כך, זה משהו אחר. אבל אני רוצה להשמיע לפניכם את דברי הרמב״ם בסוגיה הזאת, דברים מרתקים. הרמב״ם, בהלכות תשובה, הוא פותח מה זה תשובה גמורה, שאדם חוזר לאותה סיטואציה, ונשמר מהחטא, לא מכישלון כוח, זה תשובה גמורה. אחר כך הרמב״ם בהלכה, זה פרק ב' הלכה א', אחר כך בהלכה ב', הרמב״ם כותב שתשובה זה כל המרכיבים של החטא, יעזוב החוטא חטאו, עזיבת החטא, הסירנו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשינו עוד, קבלה לעתיד, והתנחם על שעבר, חרטה, והתוודה. זה הרמב״ם בפרק ב' הלכה ב'. עכשיו תשמעו מה הרמב״ם כותב בפרק ב' הלכה ג'. כתוב בהלכה ג' ככה, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הוא אומר וידוי, אבל בלב הוא לא גמר בליבו לעזוב. שאלה מה הכוונה ברמב״ם, המילים האלה סובלות שתי משמעויות. משמעות אחת, הוא לא החליט לעזוב. משמעות שנייה, הוא לא החליט. הוא לא החליט, הוא נשאר אפילו על סטנדביי, הוא לא חשב על זה.
נראה מה
שיהיה. נחשב על זה אחר כך. הרמב״ם אומר, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. עכשיו, אתם מכירים את הביטוי הזה, טובל ושרץ בידו, בוודאי. אני רוצה אבל שנייה שתשחררו את ההכרה שלכם הרגילה בביטוי הזה, שבדרך כלל, מה משתמשים בביטוי הזה? טובל ושרץ בידו. הכוונה, הוא לא עשה כלום. אם הוא לא עשה כלום, אז מה זה הביטוי הזה? עכשיו, אני בעצם גם שואל על הגמרא. הגמרא אומרת במסכת תענית, שאדם ש... אני אקרא לכם את לשון הגמרא. הגמרא אומרת כך, אמר רב עדה בר אהבה, אדם שיש בידו עבירה, ומתוודה, ואינו חוזר בה. למה הוא דומה? אם הייתם נותנים לי לסיים את המשפט, ולא לגמרא, אני הייתי מסיים למי שלא טובל בכלל. אתה עושה צחוק, אתה מתוודה, ואתה לא חוזר בך. סתם לעשות צחוק מהבידוי. אולי זה יותר גרוע. אתה חצוף, אתה מתחצף, אתה מתוודה בזה, ולא מתכוון, אין לך בושה. הגמרא אומרת לא, הוא דומה לאדם שתופס שרץ בידו, שאפילו תובל בכל ימות שבעולם לא עלתה לו תבילה. זרקו מידו, כיוון שתבל ב-40 סיים, לא עלתה לו תבילה. מה זה? כל האריכות דברים הזאת. מיכל, מה זה הדמיון הזה לתובל ושרץ בידו? הוא לא נכנס למקווה. מה, הוא נכנס למקווה? הוא תבל? יש פה תבילה, יש פה איזושהי טהרה, רק שיש בו שרץ? מיכל, אני עכשיו פותח שאלה מעניינת, תובל ושרץ בידו, זה אומר שבכלל לא עלתה לו תבילה, או שזה אומר שהוא טבל ונטהר, אבל הוא נטמע שוב פעם. מה זה תובל ושרץ בידו? זה יהיה תלוי, תכף תראו בכל הדברים שנאמר. מה הכוונה? היה רגע אחד שהוא נטהר, או אפילו רגע אחד לא נטהר, אתה מתכוון? אתה אומר, אפילו רגע אחד הוא נטהר, זה כאילו להגיד, זה כמו טבל והאוזן שלו נשארה בחוץ. אז הוא לא טבל. באמת, להחזיק שרץ, אולי זה גם חציצה? לא יודע. אבל אולי לא. אולי הוא מחזיק את השרץ רופף, ואז אם הוא מחזיק רופף הוא נטהר. רק הוא נוגע עוד פעם, אז הוא לא פעם נטמע. למה זה כזה משנה? כי אולי זה כוונת הרמב״ם. אולי הרמב״ם מתכוון להגיד, מי שמתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, זה גם משהו. הוא טובל, אבל יש לו שרץ ביד, הוא נטמע עוד פעם. הוא מיד נטמע עוד פעם, אז זה שווה משהו, אבל זה לא מספיק. זה לא תשובה גמורה שהוא הזכיר לפני כן בהלכה א', אבל זה כן משהו תשובה. למה אני אומר את הדברים האלה? הדברים האלה כתובים בספר יד קטנה על הרמב״ם. הוא שואל את השאלה, הוא אומר, מה? איך שייך בכלל להגיד שהוא תובל? תוקף שרירות ליבו הרע, עודנו מחזיק בתומתו, הוא בכלל לא מתחרט. אז זה כאילו הוא לא תבל כלל. למה בכלל הרמב״ם אומר שהוא תבל? מזה הוא מוכיח שלמרות שהוא לא גומר בליבו באמת ולא מקבל לעשות רק טוב, מכל מקום מועיל וידוי דברים. כי הדיבור, למה זה מועיל? בן אדם לא מתחרט. תחשבו, בן אדם עושה תשובה, שאם אתה מתחרט על מה שהיה, הוא אומר, לא מתחרט, היה כיף. אתה תחזור לזה? אני אחזור. בתוך כדי הוידוי. הוא אומר, זה מועיל. למה? כי לפחות הדיבור שלו מוכיח שרצונו לעשות רצון השם. זה כיף לא היה. ויכול להיות שהוא יודע שהוא לא יחזיק מעמד, הוא לא ישקר אותך. אני איתך באמת, אני יודע, זה כיף, אז אני אחזור לשם. אבל אני לא רוצה להיות שם. זה גם משהו. הוא מביא ראייה לדברים האלה מדברי הרמב״ם במקום אחר. הרמב״ם כותב בהלכות גירושין שיש מצבים מסוימים שיש כפייה על גט. מאיזשהו סיבות, לפעמים בעל לא רוצה לתת גט לאשתו וצריך לכפות אותו לפי ההלכה לתת. אז מה עושים? מנסים אותו לחדר עם כמה יסמניקים והוא יוצא משם, הוא ייתן גט. אין לו ברירה. הוא יחטוף קצת, הוא ייתן. אומר הרמב״ם, איך זה מועיל? הרי גט מעושה, גט כפוי, הוא פסול. אז איך זה מועיל? הרמב״ם אומר, זה לא נקרא גט מעושה. באמת הוא רוצה להיות יהודי. זה הרצון הפנימי שלו, רק היצר הרע לא נותן לו. אחרי כמה מכות, היצר הרע משתחרר, ואחר כך הוא זה. הוא אומר, זה כמו זה. עכשיו היצר הרע אוחז אותו. הוא לא מתחרט בגללו. הוא לא מקבל לעתיד בגללו. אבל לפחות הוא מתוודא, לפחות הוא אומר, אני רוצה להיות יהודי צדיק. זה גם משהו. זה חידוש עצום. אני הייתי יכול להבין את החידוש הזה בצורה יותר מתונה. כמו שאולי ניסח אותה, הצורה המתונה, המבית בספרו בית אלוהים. הוא אומר, אחד מהשניים, בן אדם או מתחרט ולא מקבל לעתיד, או מקבל לעתיד ולא מתחרט. הכי פשוט היה לי להבין, בן אדם שמקבל לעתיד ולא מתחרט. הוא לא מתחרט, הוא נהנה ממה שהיה, אבל הוא אומר, תשמע, אני רוצה מכאן ולאבא לשנות את הדרך שלי. זה אני יכול להבין שזה כבר תשובה רצינית. הבן אדם שלא מקבל ומתחרט, זה קצת נשמע צחוק. הוא אומר, אפילו אחי, זה גם מועיל קצת. היד קטנה לקח את זה הכי רחוק. הוא אמר, הוא לא מתחרט, הוא לא מתכוון לעזוב את החטא. למרות זאת זה משהו. עכשיו אני שואל אתכם בכנות, שאלה מעניינת. אתם יודעים שאצל הנוצרים, הם באים לכומר, הם אומרים, ת-ת-ת-ת-ת-ת, מה? מתוודים וחוזרים חזרה. זה משהו או שזה לא שווה כלום? אני חושב שמשתי סיבות, זה... בוא נשאל ככה. יהודי שהתוודה, ומקודם הזכרנו את היד קטנה, היד קטנה דיבר כשהוא לא מתחרט ולא עוזב. אני אשאל אתכם שאלה אחרת. יהודי שהתוודה, הוא אפילו לא הקשיב למה שהוא דיבר עם עצמו. אתם מכירים את זה? האדם עושה וידוי, אשרנו בגדנו זה, זהו, מסיים את הקדיש, פתאום הוא מתעורר שנייה, אומר, היה וידוי. הוא לא שם לב שהוא אמר וידוי אפילו. הוא בכלל לא הקשיב למילים לעצמו. זה שווה משהו או שזה לא שווה כלום? או שוידוי בלי לחשוב שהתוודת, אז עשית צחוק, כאילו. אולי אפילו זה, יש שאומרים שעל זה, על זה אנחנו רואים ביום הכיפורים, על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה. זה שאתה מתוודא בלי להקשיב לוידוי, זה... או שזה כן, לפחות אמרת את זה. אז אני באמת חושב שמי שאצלו הוידוי זה רק לפנות את הלב כדי שהוא לא יהיה לו מועקה, כדי שהוא יוכל לחתור עוד פעם, זה כלום, זה ממש כלום. אבל יהודי תמיד בסוף, או שזה ביטוי של הרצון הפנימי שלו להיות צדיק, או ש... אפילו זה לא הרצון שלו, כי הוא לא חשב על זה, אבל לפחות הוא אמר את הרצון. זה משהו. אז לכן, זה מה שאני רוצה להראות, שכנראה בעולם התשובה יש משמעויות גם לדברים כאלה. עכשיו תראו, אני לוקח את כל מה שדיברנו עד עכשיו, להראות לכם איך הדברים האלה, זה חיים שלנו יום יום. כל אחד יודע ש... עכשיו עזבו בן אדם למקום שנייה, בוא נדבר בן אדם לחברו. בין בני זוג. בן זוג חטא לבן זוג שלו במשהו. הוא אמר לו אחר כך סליחה. אז יש שני סוגי אנשים. יש כאלה אומרים, סליחה זה לא שווה כלום. בזאת תיבחני. מתי תיבחני? זה רק שלא, זה לא יחזור עד 120. אם זה חזר עד אחר, לפני 120 עוד פעם, סימן שהסליחה הזאת לא הייתה שווה כלום. יש כאלה? לא. מה סליחה? אז כנראה ש... אבל הוא יחזור לזה אחר כך אולי עוד פעם. בסדר, אחר כך זה משהו אחר. אני ממשיך קדימה, כאילו, כמו בשיטות שאמרנו. אתם מכירים את זה גם, כי לפעמים ילדים עושים איזה שטות, או איזה משהו, אתה גוער בהם. והילד אומר סליחה. עכשיו אתה רואה מהחיוך של הפנים שלו, שכשהוא אומר את הסליחה, הוא לא מתחרט על מה שהוא עשה. הוא גם... בשנייה שתסתובב, זה יקרה שוב פעם. האם יש ערך לסליחה כזאתי? או שאתה תכעס עליו, מה אתה בכלל אומר סליחה? גם זה תלוי בשני אנשים. יש אדם אומר, אל תגיד סליחה, אני יודע שאתה משקר, שאתה לא מתכוון, שאתה רוצה עוד פעם לעשות את זה. יש אדם שהוא רואה את החיוך של הילד שלו, היא לא... תראו, הוא אמר סליחה, זה יפה. תן לו נשיקה, אני יודע שיחזור על זה. אני יודע שכשאני עושה סיבוב, זה יקרה שוב פעם. אבל הוא אמר סליחה. עכשיו תחשבו, מה שאדם עושה, איך שאדם חי, זה בדיוק איך שהקדוש ברוך הוא, כאשר אתה הווה עמי, אני הווה עמך. כן? אהיה אשר אהיה, כמו שחזל דרשו. המציאות הזאת של הסליחה, היא מציאות של החיים שלנו. גם יש אנשים שהוא נוח לסלוח, נוח למחול. יש אדם, אין מכילה אצלו. רק שיוכח בצורה, באותו תום מופתים, שזה קרה, שזה לא יקרה לעולם, אז הוא מוכל. זה המציאות שלנו. המציאות היא שהתשובות שאנחנו מקבלים או שומעים, הסליחות שאנחנו... זה לא סליחות גמורות עד הסוף. זה אחד הדברים שיכולים מאוד להרתיע את האדם מסוגיית התשובה, ובכלל ביום כיפור. הרי מה קורה? אדם ביום כיפור הוא בא, מתחיל לעשות הווידוי, ואז פתאום אומר לעצמו... אבל שעברה אמרתי את זה. גם לפני שנתיים, גם לפני 10 שנים. אז מה, אני עושה צחוק? אני לא רציני? או לא? אני כן מתכוון לזה עכשיו. ובכנות, יש דברים שאני יודע שזה קשה לי עדיין. ואולי אני אפול בהם. אולי. אני לא רוצה. האם יש לזה ערך? לפי מה שאנחנו לומדים כעת, יש לזה ערך גדול. זה לא לפי חובות הלבבות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, להציף שאלה שעלתה לי בלימוד הסוגיה הזאת. זה נורא מפתיע אותי שדווקא חובות הלבבות, הלבבות שעוסק הוא, רבנו בחיי עוסק הרבה בלב, בפנימיות של האדם, אצלו זה כאילו שחור ולבן. תכלס, עשית תשובה, נבחנת במעשה, עשית. לא, לא עשית. למה אנשי הפנים בוחנים את המעשה? דווקא הרמב״ם, הוא הפוסק, הוא, רצינו, הרייד קטנה למד בדבריו, שאצלו מועיל אפילו, זה כן נקרא תובל, בסדר, השרץ בידו אולי הוא נטמע שוב, אבל הוא תובל, הוא כן עשה משהו. זה לא היה אמור להיות הפוך? ש... מה? מה? מה?
כשאתה מסמן את המטרות, זה צריך להיות קאט קלימה, מאוד מאוד ברור. אחר כך יש את חיי המעשה,
כן. אתה אומר, בעולם הפנימי, כשאדם הוא צריך לעשות תשובה, הוא צריך לעשות אותה עד הסוף. על 100%. לא, רק לא לגמור בליבו, רק לא להתחרט, לעשות עם כל הכוונות של תשובה, כולל המבחן המעשי שהוא עד ולשם. הרמב"ם הוא הפוסק, הוא אומר לפועל, המפועל אנחנו יודעים שהמציאות היא מורכבת. זה לא ככה. לפעמים קשה לאדם לעזור, לפעמים קשה לו להתחרט, לפעמים הוא מתחרט, הוא לא מצליח. יש, המציאות המעשית היא הרבה יותר מורכבת, לכן הוא מכבד גם את המצבים החלקיים האלה.
סליחה היא אף פעם לא בדיבורים, סליחה היא תמיד במעשים. השאלה, מה צריך המעשים?
כן, עד כמה לוקחים את זה? כן. יודעים שזה, יש כאלה שאומרים שזו הסיבה שאומרים פית כתבה באיזה. כבר נגמר, כיפור כבר נגמר. מה עכשיו אומר לו, אלה שאומרים במוצאי כיפור, גמר חתימה טובה. נחתם כבר. לא, פית כתבה. לא גומרים ביהדות, כל הזמן עוד, עוד. לא, פית כתבה זה אומר, היית בכיפור, ביקשת סליחה וזה, יפה, בוא נראה איך אתה מחזיק עד הושענא רבה. לא נתנו לך הרבה זמן, רק עד הושענא רבה. מי שהצליח להחזיק, יש לו פית כתבה. מי שלא, אז אולי דברים יכולים גם עוד להשתנות. כי זה, התשובה יש לה בסוף איזושהי חשיבות מעשית מסוימת. כן, אולי. כן. קיצור, למדנו מכאן שעולם התשובה זה עולם מורכב. זה לא עולם של שחור ולבן, ויש בזה מדרגות. בעלי הפנים, הם הציבו בפנינו את המדרגה הכי נשגבה של עולם התשובה. תשובה מוחלטת, תשובה כזאת היא שתיבחן גם במעשים, בזאת תיבחנו מעשית, הוא לא חוזר לזה לעולם.
זה לא כלל לגבי כל... יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אדם מסוים לקבל את זה כן וטוב, ולאחר לא. אז זה לא איזה משהו כללי, איך אומרים, אם אדם עשתה...
נכון, לפי מה שטענו עכשיו, זה יכול להיות שזה תלוי באיך האדם בעצמו מתנהג. אם אדם הוא נוח לסלוח, נוח למחול, אז הקדוש ברוך הוא גם איתו זורם איתו. אבל אם הוא, אצלו אין סליחות, רק שיוכח, אז גם אתה, בוא נראה אותך, גם אתה, שאם אתה עושה משהו, עד שתוכיח אחרת. אבל כמו שראינו, יש לזה מדרגות ויש שלבים, ואדם צריך לדעת לכבד, אפילו כשהוא יודע שהוא לא מתחרט ושהוא לא חוזר בו והוא לא מקבל עתיד, אבל לכבד את הרצון שלו, את זה שהוא רוצה להיות טוב. גם הדבר הזה דבר גדול מבורך, שיהיה גמר חתימה טובה.